שלום לכם, שבת שלום, מועדים לשמחה וחג שמח. מקווים שעובר אליכם חג שמח, מהנה, יפה. חג האביב, חג החירות, חג הפסח. שלום לכם, שלום לרב מרדכי אילון.
שלום וברכה אבי.
הרב אילון, אנחנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. אנחנו בעיצומו של החג ובעיצומה ובמוצאי ההגדה, מצווה להגיד ולספר את החג. אני רוצה עדיין, הרב אילון, לפני שנעבור להמשך החג ולשירות שיבואו בחג הזה עצמו, לדבר איתך עדיין על ההגד, על ההגדה. והגדת לבנך. על המילה הזאת, או למשפט הזה, באה המילה ההגדה. המשפט הזה נאמר, כמדומני הרב אילון, לבן, לא החכם ולא הרשע, אלא לזה שאינו יודע לשאול.
והגדת לבנך בעבור זה, נכון? הוא לא שואל, אז והגדת לבנך.
אז בזכות איזה מילה שנאמרה דווקא לבן הכי פחות מעניין, לזה שאינו יודע לשאול, כל הפסח וכל הליל הסדר יהיה סביב ההגדה הזאת, כי המילה אמרה והגדת. מה פירוש הביטוי הזה שהוא ייחודי ודווקא בחג הזה?
זה שאלה מצוינת. אני תמיד ככה עניתי לעצמי בתשובה טכנית, שמה הבדל להגיד, לומר, הכל זה אותו דבר. אומרים, מגידים,
מספרים.
אני חושב שזו נקודה מרתקת. זו נקודה מרתקת. ההגדה של פסח. זו נקודה מרתקת כי אין עוד טקסט, סליחה על הביטוי הטכני. כל כך לדבר הכי פחות טכני בעולם.
ואנחנו עוד רגילים גם אחרי פורים, דיברנו על מגילה. כן. היה מתאים, מגילת פורים, מגילת פסח. ופה זה הגדה.
כן, כן. אין עוד טקסט, כמו שאני קראתי לזה עכשיו בכוונה, לא נעימה לי המילה הזאת, כי אין חוויה כמו ההגדה של פסח. וההגדה של פסח היא לא ערב של, אני יודע מה, הצהרות, מסיבת עיתונאים, נאום, שיעור, שאלות ותשובות. שיחת חינוך. זה משהו אחר לגמרי. זאת הגדה. ואתה ציינת דבר מאוד מעניין, שוהגדת לבנך מופיע בתורה בהקשר, בקונטקסט, של זה שלא שואל שום שאלה. יש את הילד החכם, שבא ואומר לאביו, או ליתר דיוק שואל את אביו. היה כי ישאלך בנך מחר למור, מה העדות והחוקים והמשפטים. ואז כתוב שהאבא ואמרת אליו כך וכך וכך. התם שואל את אבא, מה זאת? ואבא עונה לו ואמרת אליו כך וכך וכך. גם הרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם? ואבא עונה לו ואמרתם, זבח פסח הוא להשם. אמירה. שלוש פעמים. איך היה כשהיינו ילדים? אמרנו, מ-3 יוצא אחד. פה מ-4 יוצא אחד. יש ילד אחד
שאני יודע לשאול.
טמבל. לא יודע לשאול. ושם כתוב כך, שבעת ימים מצות אוכלו. הנה, אנחנו בתוך שבעת הימים מצות אוכלו. ואז כתוב, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. ובאו חכמים, ואנחנו אומרים את זה כל שנה בהגדה, ואומרים, רגע, 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 הילד עוד לא שאל. ואז הם אמרו, מסכן, לא יודע לשאול. אז את פתח לו, והגדת לבנך, את פתח לו. איך למדו את פתח לו? כי עובדה שהוא לא שאל, אז את פתח לו. ואתה שואל מצוין. אתה אומר, אז ההגדה הזאת הופכת להיות השם הכולל של כולם.
בחוץ שגם לא היינו תמהים אם היה כתוב את תאמר לו, או את תספר לו.
מה זה את פתח לו? מאיפה למדו בויגדת את פתח לו? לפתוח זאת אומרת הוא סגור. אני חושב שאבי, אולי זה הקוד של כל סיפור ליל הסדר שנמצא מאחורינו, אבל אנחנו עוד עם הטעם של האפיקומן בתוכו. להגיד בעברית זה דומה ללומר ולהצהיר, אבל זאת מילה לגמרי אחרת.
לדבר.
כן, אבל זאת מילה לגמרי אחרת, היא גם כמעט הפוכה כשחושבים לעומק. לדבר, למשל, זה דבר דבור על אופניו. בואו נלמד רגע יחד עברית, אנחנו מאוד אוהבים עברית. דלת בית ריש זה השורש של דיבור. דלת בית ריש זה שורש מאוד חיובי. מדברים?
גם נדמה לי שפעם דיברנו על מדבר של הסוח.
זה שורש מאוד שלילי, של דבר. למה רק מדבר? אחד מהמכות, הדבר. לדבר זה להוציא משהו אל הפועל. להדביר זה לקחת משהו ו...
למגר אותו.
למגר אותו. מה עושה הדבר? הוא מנהיג אותנו, או הוא גומר אותנו? לפעמים
מדביר.
הם עושים את זה ביחד. מה, מה, מה זה לדבר? בעומק אין שום סתירה. כי אם נניח יש לי רעיונות עצומים, אבל אני לא יודע להסביר אותם. אז אומרים לי, אדוני, רגע, 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 רעיונות הם באמת אינסופיים, זה יפה מאוד, אבל דבר.
אנחנו גם מכירים את ההיררכיה בטבע, דומם, צומח, חי ומדבר.
מדבר.
לא מגיד.
נכון, כי המדבר הוא זה שמגדיר. לדבר זה להגדיר. להגדיר זה מילה מצוינת. כי להגדיר זה לשים גדר. להגדיר זה לקחת רעיון, ולהגיד, אני מאוד נחמד הרעיון שלך, אבל צריך להגדיר אותו. חלק אותו למילים. אגב, מילה. מילה בעברית פירושו למול. כמו ברית מילה.
חיתוך דיבור.
חיתוך. חיתוך דיבור, מה יש לומר? חיתוך דיבור, אומר השיר. תחתוך. דבר. שדר, אומרים בקשר ברדיו. שדר. בעברית אחרת, כשהמפקד אומר לי שדר, הוא אומר, חדל ברברת ברשת. נכון? אל תבלבל לי עם רעיונות עכשיו. זה לא ערב שירים ופילוסופיה. תגיד מה שאתה רוצה.
אז בתוך הבלי לזה ששמת לנו הרב אלון, בוא נעשה סדר בליל הסדר.
איפה האגדה?
איפה האגדה?
עכשיו שנייה, האגדה עוד לא הגיעה בכלל.
זה לא לחתוך, לא להדביר, לא למול.
לא, 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 זה בדיוק הפוך. להגיד בעברית באמת זה למשוך אותך למה שאני רוצה שנגיע אליו. אני אתן לך דוגמה. אני אשתמש קודם כל בדוגמה משפה הכי קרובה לעברית, מהארמית הקדומה. בארמית, כשרוצים לומר למשוך, אומרים גוד. אם אני רוצה לקחת את הפרחים האלה מפה ולמשוך אותם, זה גוד עסיק. משוך והעלה. אם אני רוצה להוריד אותם, זה נקרא גוד אחית. מי שקצת מצוי בסוגיות תלמודיות, הביטוי גוד הוא מאוד מאוד פופולרי בתלמוד. גוד או אגוד. אגב, גם איגוד זה כשמחברים דברים ביחד. עוגדים אותם ביחד.
זה שייך לגדוד אולי?
בצורה? זה מאוד שייך לגדוד. גד גדוד יגודנו. והוא יגוד עקב. זה משהו ביחד שמושך ומושך ומושך. בגוף ישנם שין סמך ה. אינני יודע אם זה מדויק, אבל ככה חזל אומרים גידים. אתה יודע מה זה גיד? זה אותו שורש, נכון? גיד זה מה שמושך איבר אל הדבר הבא. זה הגיד. יש איברים, יש גידים. הבן שאינו יודע לשאול, הוא לא ילד רע, הוא ילד מצוין. הוא שומע את החכם מדבר על כל מיני רעיונות פילוסופיים, על עדות וחוקים ומשפטים. אין לו שום התנגדות. אבל את האמת, זה לא מעניין לך.
מה אתה היית אומר באספת הורים להורים של זה שאני יודע לשאול?
מיד אני אגיד לך מה הייתי אומר. הנה כאן הנקודה. אבל תן לי לראות רגע את ארבעתם. זה החכם. בא הרשע, וגם הוא אדם מרתק, הוא מדבר כל מיני רעיונות של למה צריך מצוות, אותו מעניין הצד אולי יותר לאומי הכללי ופחות. מה זה הכלל? כפר בעיקר, הוציא את עצמו מהכלל, אינדיבידואליזם, קולקטיב. יפה מאוד, יפה מאוד. לפני 100 שנה זה מאוד עניין הצד שלי. מאוד מעניין הקומוניזם, מאוד מעניין. ואז בא התם. והתם דרך אגב הוא לא אדם כל כך טיפש. התם רואה, מי שיודע את הסיפור בתורה, אתה רואה את פדיון הבכורות בכלל. הוא לא רואה את סיפור פסח. הוא שואל, תגיד לי, למה יש אחד בכור ואחד רגיל? למה לא כולם אותו דבר? אולי אתה בעצם שואל, למה לא אוניברסלי? זה יפה. ויושב אבא, ככה עם זקן, או בלי, עם קרחת, כמו שהיינו אומרים תמיד, עם קרחת, ככה מלומד כזה, הפרופסור, ולתם אומר את מה שמגיע לו, ולחכם את מה שמגיע לו, ולרשע את מה שמגיע לו, והרשע משחק עם השרשרת ומחכה שאפשר יהיה ללכת למורדון. הוא אומר, חבר'ה, לא מעניין אותי שאתה שלכם. אגב, ב-IQ, סבתא טוענת, והיא צודקת, שהוא לא חכם פחות מאף אחד אחד פה. רק כנראה
שהמורים בבית הספר לא ידעו לנצל את הכישורים שלו.
ולא רק לא ידעו לנצל את הכישורים שלו, אלא ידעו מצוין לחסום פה את הכל. עכשיו, אתה מבין למה צריך לפתוח? צריך פומפה. מישהו חסם אותו. שיעממנו אותו, אבי. שיעממנו אותו. שיעממנו אותו עם הדת שלנו. למה אנחנו היינו חכמים ודיברנו כמו חכמים ודתיים? שיממנו אותו אולי עם הלאומיות שלנו, כי היינו כלליים וקולקטיב וקומוניזם ופפפיזם וזה, זה, 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 עזור אותו. אולי שיממנו אותו עם האוניברסליות שלנו, שיממנו אותו עם הרעיונות.
והוא בסך הכל רצה מה?
נהדר לך. הוא לא מבין למה מחכים את כל המגיד הזה. הוא מריח את הכנדה לחיילי שבוע. והפכנו אותו לטמבל. ואנחנו טמבלים. אתה יודע מה צריך לעשות איתו סך הכל? אבא, אולי הגיע הזמן שתבין שאתה צריך פשוט לפתוח את מה שסתום שם, כי אתה אולי גם צריך לקחת אחריות על זה שזה לא יצליח להיות פתוח, לא הגעת אל הילד שלך.
אבל להגיד הרב אלון, בגוף, הוא גם איבר שנחשב כאיבר קשה וקשוח. כמו שאנחנו נגיד אומר שאם אתה רוצה גיד לחבר בו ספר תורה או גיד להשתמש בו, אז אומרים קשים כגידים.
קשים כגידים זה משהו שצריך למשוך אותו חזק. זה לא דווקא קשה. קשים כגידים מחברים את ספר התורה במשהו מאוד לא קשה. רק הוא תופס קשה כי הוא מחבר את הכל. הגיד, למי שלא מכיר מהצופים, זה אותו חוט שמעבירים בין החורים של היריעות בספר התורה. מצוין, זה גיד. זה אותה מילה. עכשיו בוא נחשוב רגע. והגדתה לבנך, זה גם משהו קשה, זה באמת נכון. כי למשוך זה לא רק פוצ'י מוצ'י. למשוך זה לא רק להגיד, כי הוא לא טמבל. נמאס לו כבר מהפוצ'י מוצ'י. מכיתה א', כשראו שהוא לא מתעניין, אז עשו לו פוצ'י מוצ'י. הוא צוחק עליך. הוא רוצה שתתייחס אליו בהמון כבוד, בהמון רצינות. והגדתה לבנך. ועכשיו אנחנו מגיעים לעיקר. עדיין בשאינו יודע לשאול, כי אתה שאלת אותי, אז למה הגדה היא לכולם? אנחנו נגיע לזה לאט. אני עדיין בשאינו יודע לשאול. והגדת לבנך, אתה יודע מה הפירוש? לפי מה שאני אומר, דבר אליו בצורה שתמשוך אותו. לא תמשוך אותו מתודית. הנה עכשיו העניין. דבר אליי, מפרחים אומרים, דבר אליי בצורה שתמשוך אותי לאן? אליך. הוא ואתה לא הולכים יחד. מה כל המגמה של הלילה הזה שעברנו בהגדה של פסח? שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, הוא. עכשיו, החכם רואה את עצמו כאילו יצא ממצרים בגלל החוכמה. נורא מעניין אותו הנושא. הוא מת על הערך באנציקלופדיה של אגיפטולוגיה. הוא ממש משתגע מזה. יופי. הרשע, זה נורא מעניין אותו כי יש לו התעניינות רשעותית, הוא דומה לפרעו קצת, לא יודע מה. הטעם גם הוא, אבל שאני יודע לשאול זה לא מעניין אותו. והגדת לבנך זה תמשוך את הילד שלך אליך. מה יקרה שתמשוך אותו אליך? אתה הרי היית במצרים. אתה לא היית במצרים? אבא שלך היה. אבא שלך מושך אותך אליו. אבא שלו. הוא מושך אותך. אבא שלו. אתה יודע מה זה הלילה? הלילה זה משוך. משוך. כולם נמשכים, ואז אנחנו מגיעים למצרים וחווים את הסיפור. שנייה. עכשיו... למה זה קשור גם לחכם, ולתם, ולרשע? זה ענק. כי אם עם החכם אתה תדבר רק בדברי חוכמה, אז מצוין. זה יחזיק לקדנציה. אבל יום יבוא והפילוסופיה הזאת תשתנה. גם אצל החכם אתה צריך למשוך אותו אל החוויה הזאת. גם את הרשע אתה צריך למשוך. בעצם הבן שאינו יודע לשאול, שבהתחלה חשבנו שהוא הטמבל, הוא אולי הילד הכי חשוב של כל ההגדה הזאת. כי הבן שאינו יודע לשאול, לא יודע לשאול כי פשוט לא לימדו אותו אף פעם, הוא גם לא לימד את עצמו, שאפשר לשאול הכל. הוא לא הבין את המילים הלועזיות שאמרו בכיתה. אגב, לא כי הוא טיפש עוד פעם, כי זה לא מעניין אותו. כי הוא חושב שהרבה יותר ריאלי מה שהוא עושה. אז אמרו, טוב, יש לי רק שכל ברגליים, הוא משחק כדורגל. למה? כי אתה לא הצלחת בכדורגל.
אתה היית בספת הורים אצלי, הרב אלון.
אתה מכיר את זה באיזשהו...
נשמע לי מוכר משפט.
אתה מכיר את זה באיזשהו מקום. ובעצם, והגדת לבנך, זה דבר מדהים, הופך להיות הכותרת של כל הבנים.
אבל הרב אלון, אני חייב לעצור אותך. אתה מתאר את ההגדה למשוך, אבל המשיכה שלך היא חד-כיוונית. את הבן לאבא, את האבא לסבא, ואת הסבא לסבא של הסבא. ואני רוצה שהמשיכה תהיה דו-כיוונית. האם אתה האבא שלי והסבא שלי מוכן גם להימשך אליי?
ודאי.
כי אני רוצה, סליחה, ברשותך, שהמערכת יחסים תהיה דו-כיוונית, אתה לא רוצה לחסום אותי עוד פעם. משפט אחד מתוך ההגדה שבמקרה פתחתי. בסוף ההגדה, ברוך אתה השם אלוהים מלך העולם, בברכה שתחתום גאל ישראל, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו. עכשיו אני הבן שאני יודע לי, שואל לך, אבא, אתה מושיך אותי כל הזמן במשיכה שלך לשיר, לשיר הישן. לשיר הישן. אתה רוצה שנחזור לשירי הפלמח ולשירי אברהם אבינו. זה לא מעניין אותי, כי במועדון, שאני מחכה עם השרשרת, שרים שיר חדש. אתה מוכן לבוא איתי לשיר החדש, או ששיר חדש זה טוב בשביל האגדה, אבל בפועל, כולכם הזקנים בשולחן הסדר רוצים שאני יחזור לשיר איתכם את השירים הישנים שאני באמת לא מתחבר אליהם.
זה כבר לא יש מערכה כמו בשפת הורים, אבל אבי אתה אגדה.
באלף, באלף.
אתה אגדה, באלף. זה מדהים, וגם השיר החדש הזה הוא כל כך נכון. אי אפשר לעשות משיכה עם אחד כיוונית. גיד הוא לשני הכיוונים.
אבל כך תיארת את זה.
בכוונה, כי אני תיארתי את התפקיד שלך אבא. עכשיו בוא נגיע לדבר הגדול. מי האיש הכי חשוב עם הזקן הלבן של ליל הסדר?
אליהו הנביא.
נכון מאוד.
הם חולי אליהו הנביא.
נכון, כן, נכון. הילדים אומרים אליהו הנביא. כולנו מחכים לאליהו הנביא. לאליהו הנביא יש תפקיד אחד. כל הלילה הזה, אתה יודע מה התפקיד שלו? כל התפקיד שלו זה לוודא שהכל דו-כיווני. לאליהו הנביא יש תפקיד של והישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. והישיב לב אבות על בנים, שים אגב לב לסדר. קודם כל, והישיב לב אבות על בנים. לב אבות צריך לשוב בעקבות הבנים. כלומר, הבנים לוקחים את האבות מתוכם, ואז לב בנים על אבות.
אז למה זה לשוב? כי הבנים על אבות זה לשוב, אבל אבות על בנים זה לא לשוב, זה קדימה.
תסתכל בדורות שלנו, כמה פעמים הבנים משיבים את אבותיהם? כמה פעמים הבנים, עם השיר החדש, פתאום פותחים לנו ההורים את העיניים, ואומרים, חבר'ה, מי אמר לכם שהשיר הישן הוא כזה 100%? כמה ספיחי לא יודע מה יש בשיר הישן? אולי רעיונות מאוד יפים שאתם הבאתם מהדור הישן, נגועים בכל כך הרבה ספיחי גלות, ולכן היהדות הזאת לא מדברת אלינו.
וכמה סכנה יש בדור חדש או בשיר חדש, שכל דור ימציא מחדש את השיר שלו?
100%. וכמה סכנה יש בזה שלא ניפגש ונעשה את הסינכרוניזציה, כמו שקוראים, וניצור את זה ביחד?
אז איפה נפגשים? באמצע, לידך, ליד הבן, איפה נפגשים?
אתה יודע מה זה שיר? שרשרת. מעגל. שיר בעברית זה לשיר. שיר בעברית זה הפוך מדיבור. זה יופי. דיבור זה טק, טק, טק. אתה לא יכול לדבר איתי גם על העבר וגם על העתיד ביחד, נכון? על מה אתה מדבר עכשיו? רגע, רגע, אתה מדבר עכשיו על 1954 או 1956, אספת הורים בהיסטוריה. אתה זוכר? איקס אם בלבלת, נכון? שיר יופיו זה שהכל יחד. איך נשיר בשירת הים בשביעי של פסח? אז ישיר.
אז אני
שמעת? Okay. אז בעבר, ישיר בעתיד, מה אז היה? אז ראינו את ים סוף וראינו את המצרים, ומה שרנו? שרנו אדוני ימלוך לעולם ועד. למה? כי היינו בנבואה, כי היינו בהשראה, השראה, כי היינו בשירה. בעברית אגב, לא כל כך משתמשים, אבל זו מילה שנמצאת במשנה. קולר של בהמה, העיגול הזה, נקרא שיר. בהמה יוצא בשיר שלה.
לא כי זה מנגן הפעמון, עושה כמו שיר. כמו...
גם, וגם בגלל שזה שרשרת. זה פשוט משורשר.
אם ככה, רב אלון, דיברת על הדיבור, החותך, ואמרת שהשיר זה משהו אחר. אז איך אומרים החבר'ה בכיתה? בריבוע. אז מה זה שיר? השירים. זה חיתוך בריבוע, שרשור כפול.
זה פילי פלאות. השיר הזה הוא השיר של כל השירים. מה זה השיר של כל השירים? אם שיר זה היכולת לראות את הדברים כמו משורר, לראות את הדברים לא כמו מאמר, כמו דיבור, כמו שאמרנו לפני רגע, אלא באמת לראות את הכל ביחד. אז מהו השיר יותר מכל השירים בעולם? שיר השירים הוא האהבה הגדולה של משהו נצחי לגמרי. אתה יודע שכל שיר השירים הוא משל, מטאפורה בלעז,
מה שנקרא בין הדוד לרעיה.
בין הדוד לרעיה. הדוד והרעיה הם גם האהוב והאהובה. במובן הכי פשוט. והדוד והרעיה הם גם האהוב והאהובה. לך דודי לקראת קלה. כל אהבה בין רע לרעיה היא שיר. החלום שלה זה להיות שיר.
שיר הרעות.
שיר הרעות. נכון מאוד. שיר הרעות. רעות שלא נגמרת לעולם. זה החלום שלה. זה קשה מאוד. זה מורכב מהמון פרטים. זה מורכב מהמון דיבורים. זה מורכב מהמון אי-דיבורים. זה מורכב מניסיונות של הגדות כאלה והגדות כאלה. זה מורכב לפעמים מעזר ולפעמים מכנגדו.
מה שרע בקלות יכול להפוך להיות רע.
רע ורע זה לא לחינם בדיוק אותן אותיות. ורע ורוע זה ממש ממש אותו דבר. כמו חיבור וחורבן, כמו חבורה וחבורה, זה אותו דבר. כי רק כאשר יש רעות עד הסוף, אני גם מגלה את הנקודות של הרוע שלא הכרתי ברומן הראשון, שיש בי, לא רק שיש בך. אני גם לא יכול להמשיך לחסות אותם כמו שיכולתי לחסות אותם בחיוכים של גיל 16, כשזו רעות. והחלום הוא שמעבר לכל הפרטים הקטנים יהיה פה שיר. אתה יודע מה זה שיר השירים? זה השיר שיכולים להיות בו אולי הכי הרבה ניגודים באמצע. וכעסים, ועונשים, וגלויות.
פספוסים הדדיים.
ופספוסים הדדיים. ופסח, ומצרים. וכל הבן הילוד, וגלות, וגאולה. ובסוף זה שיר השירים. בסוף זה איזה שיר אחד שהוא השיר. שיש בו הכי 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 הרבה פרודות, הכי הרבה פרטים. שיר אדיר, אתה יודע מה זה שיר אדיר בשירה? זה שיר שיש בו אין סוף פרטים. מה זה קונצרט? ככל שהוא גדול יותר הקונצרט, יש בו יותר כלים. והם כלים נוגדים אחד את השני, וכל אחד זורק לכיוון האחר, אבל יש מנצח. ונהיה מזה שיר.
ואיך כל זה מתחבר לשירת הים ולא לדיבור הים, או לא לקונצרט הים?
זה בדיוק מה שקרה בשירת הים. בשירת הים פתאום עומדים בני ישראל. גמורים. רגע אחרי כל הבן הילוד היאורת השליחו. לפי חלק גדול מחזל, הם הגיעו לשם אחד מחמישה. הם רואים את המצרים מתים על שפת הים. וזה הרגע הראשון שבו הם לא מחכים למבזק הבא. פתאום הם ראו את הכל ביחד. פתאום הם ראו מאות שנים יחד. וכשהם ראו את זה יחד, אתה יודע מה זה עשה להם? זה נתן להם לראות עוד אלפי שנים קדימה. פתאום האנשים שרק לפני שעה בכו על זה שהמים גבוהים מדי. ולמה לבנת אותה, הבאת אותנו הנה, אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר. פתאום הם מדברים על מקדש השם קוננו ידיך. פתאום הם שרים על שוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. זאת שירת הים, זה שיר השירים. אתה מבין למה פסח מתחיל בהגדה ונגמר בשירה? כי מי שעובר את פסח זה זה שעובר את כל הפרטים, אבל לא נשאר בפרטים, אלא רואה את הכל.
אז הפה שהתחיל להיות פסח הפך להיות פשר.
פשר. ואולי עוד משפט אחרון לפני שככה מסיימים. בשיר השירים מתגלה מציאות חדשה בעולם שכל אחד מכיר אותה. משפט אחרון בעברית להיום. רע ורעיה. המילה של שיר השירים זה רעייתי וראי. זה דודי וזה ראי. יפה את רעייתי. איזה שיר אהבה לרעיה. למה הרעיה נקראת רעיה בעברית? הרעיה היא הנקבה של הרע. וככה הייתה צריכה להיות רע, רע ורע.
כן.
בהי, מאיפה נהיית הרעיה? אתה מכיר עוד מילה בנקבה? שפתאום הוסיפו ליוד כזאת? עכשיו אתה מבין שאיש ואישה, כשהם מחליטים לא רק להיות חברים, אלא כשהם מחליטים להכניס גם את יה לתוך החיים שלהם, הם יכולים להתחיל לראות את הכל ביחד, ואז הם ראה וראה ויה. וביחד הם ראה ורעיה. עכשיו אתה מבין למה זה דודי וזו רעייתי, וזה דודי וזה ראי והכל ביחד? לך דודי, נצא השדה, נלינה בכפרים, נשקים על הקרמים, נראה אם פיתח הסמדר, הנצו הרימונים, הכל ראינו יחד. בוא נראה את הרע ואת הרעיה. מההגדה עד לסוף, לסוף, לסוף של השירה הגדולה, של שיר השירים ושירת הים.
ונאמר לפניו שירה חדשה. נאמר לפניו תודה רבה על החיבור, על השיעור בעברית, על השיעור בשירה ובדיבור. ונאמר לפניו שירה חדשה, אדוני, תודה לך הרב מרדכי אילון, חג כשר ושמח.
תודה לכולם, באמת.
תודה גם, אמן, תודה גם לכם, והשיר המתבקש הוא, הרי נשאר, הרי נשאר, להקת כוכב עולה, חג שמח, שבת שלום, מועדים לשמחה.